כמה מילות הקדמה לפני שאנחנו מתחילים. אני התלבטתי מאוד אם לעסוק בסוגיה הזאת היום. סוגיה שכלפי חוץ יפה לעצניות ואין מה לדבר על זה בפרסיה. אבל היות ואנחנו הולכים לברר סוגיה מאוד עקרונית ובפרט את השלבים השונים של התפתחות הסוגיה הזאת. כשהשלב הראשון הוא שאדם היה בגן עדן ולכן לא מדברים בעולם שלנו בכלל אלא בשורשים הרוחניים של הסוגיה, אז מכוח חשיבות הנושא והמשמעויות שלו חשבתי שנכון נדבר על הדברים, נדבר עליהם בעדינות, נדבר עליהם בזהירות, אבל כדאי לדבר עליהם. סוגיה, הייתי אומר, הסוגיה המרכזית או אחת הסוגיות המרכזיות בפרשת תצווה היא כמובן סוגיית בגדי כהונה. וכשהתורה ככה מתארת את כל ההתפרטות של בגדי כהונה, אז בסוף, ממש בסוף העיסוק בסוגיה הזו, הייתי אומר, הפסוק המסכם את כל סוגיית בגדי כהונה, מופיע אצלנו מקור מספר 1, סוף פרק כ"ח, והיו על אהרון ועל בניו בבואם אלו אל מועד, והיו על אהרון ועל בניו, אומר רש"י במקום, כל הבגדים האלה, כלומר כל הבגדים שעליהם מדובר, ארבעה בגדי כהן עדיות ועוד ארבעה נוספים של כהן גדול, אם כן, מדובר על כל בגדי הכהונה, והיו על אהרון ועל בניו בבואם אלו אל מועד, או בגישתם אל המזבח לשרת בקודש, ולא יישאו אבון ומתו. אומר רש"י במקום, מה זה ולא יישאו אבון ומתו? אל למדת שהמשמש מחוסר בגדים במיטה. זה נשמע קצת, הייתי אומר, קיצוני מדי. כלומר, כהן גדול, או כהן עדיות, שעובד במקדש, על פי כללי העבודה, חוץ מפרט אחד, שהוא לא לובש את הבגדים הראויים לו, כהן עדיות 4, כהן גדול 8, אז האדם הזה, הכהן הזה, היות והוא מחוסר בגדים, חייב מיטה, כמו שכתוב. ולא יישאו אבון ומתו. משמע אפילו עם בגד אחד חסר. לכאורה זה נשמע מוזר. מה כל כך חמור? הייתי אומר הפוך. מה כל כך חשוב בבגדי הכהונה? וממילא מה כל כך חמור אם הכהנים לא משמשים עם בגדיהם? הרב הירש מעריך, לא נפתח את הסוגיה הזאת היום, שבעצם בגדי הכהונה אלה הבגדים של עם ישראל. כי א', את הבגדים האלה עושים כל עם ישראל, בצלאל והחכמים. ב', הכהנים הם נציגות של כלל ישראל וכולנו מבחינת ממלכת כהנים. לכן הבגדים האלה, שמונה הבגדים האלה, שביסודם ארבעה, הם בעצם, הייתי אומר, הבגד הלאומי שלנו. היום, מחשיבות הנושא של לברר בכלל מה זה בגד, מה זה בגדים. אז אנחנו לא ניגע בסוגיית בגדי כהונה. לכן כבר שיעורי בית להמשך השבוע, לראות את פירושו המופלא של הרב הירש, מה המשמעות של כל אחד מהבגדים האלה. זה נושא בפני עצמו, זה ממש הבגדים הלאומיים שלנו. אם כן, הערה ראשונה, המשמש מחוסר בגדים, כהן המשמש מחוסר בגדים, מת. סוף הפסוק, חוקת עולם לא ולזרוע אחריו. נגיד, טוב, זה בזמן הקמת המשכן, אולי בזמן חנוכת המשכן, אולי דווקא אהרון ובניו, אבל לא כל הכהנים ולא כל הדורות. אומר רש"י במקום, מה זה חוקת עולם? כל מקום שנאמר חוקת עולם, הוא גזרה מיד ולדורות לעקב בו. כלומר, זאת לא איזו תקנה חד פעמית, שבזמן הקמת המשכן, ואולי דווקא בזמן חנוכת המשכן במדבר, אז אם אהרון ובניו לא לובשים בגדי כהונה, אלא עובדים מחוסרי בגדים, אז הם באיזושהי בעיה עד כדי מיטה. אלא כאן מדובר על הלכה לדורות. כן, כנראה שהנושא הזה הוא נושא חשוב ביותר. כמו שאמרנו, היום אנחנו לא נעסוק בבגדי כהונה, אבל אנחנו כן נעסוק בסוגיית הבגדים, מה המשמעות של הבגדים. כל אחד מהמפרשים עסק בזה לפי דרכו, לפי כיוונו. הרב הירש נוגע כאן, אני חושב, בנקודות מאוד בסיסיות, מאוד יסודיות. אני חוזר שוב, אני התלבטתי עד לפני כמה דקות, אם על זה אנחנו הולכים לדבר היום, אבל נקווה שהחלטה נכונה, ונראה לי שאין ברירה, הדברים חשובים. הפסוקים שנראה תכף, הם לא פסוקים מהעולם הזה. הם פסוקים בגן עדן, או הפסוק הראשון לפחות, דהיינו. כשאדם הראשון נברא בגן עדן, דהיינו שורשי נשמתו, הרי בגן עדן אין מציאות של גוף כמו בעולם שלנו. אלא כשאדם הראשון נברא בגן עדן, כששורש, אם אפשר לומר, הנשמה, הרוח, ושורש הגוף, נמצא בעולם עליון, אז, נא להבין את הפסוק הזה בהקשר הזה, מקור 2 פרק ב', כשהם עדיין בגן עדן לפני החטא, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. אם כן, המצב הראשוני של האדם, וכרגע לא נתעכב על הזכי והנקבי, זה הנושא שלנו כרגע פה בכלל, ובשורש הדברים, הוא שלא צריך להיות לבושים. אין צורך בבגדים. ולא התבוששו. א', אם ככה יוצא שהאדם במקוריותו הרוחנית העליונה האלוהית בגן עדן, הוא חסר בגדים. ולכאורה אין בזה שום בעיה. במובן השורשי של עומק גן עדן. מה זה ולא התבוששו? מה ההבדל בין בושה אולי לבושש, משה וכדומה? אחרי שאדם הראשון חוטא, אז נאמר הפסוק הבא בפרק ג', בהתחלה הם עושים לעצמם חגורות, אחר כך הקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו ובעצמו, זה גם פלא גדול, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. כלומר, הייתי אומר ככה, בעל המפעל הראשון שהמציא את הבגד או את הבגדים והלביש את זה, את זה שאמורים להלביש אותו, הוא ריבונו של עולם בעצמו. בהתחלה הוא והיא עושים לעצמם חגורות, אבל אחר כך בהמשך הדרך, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור. וכן, מי שבעצם מלביש את האדם זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. למה? מה כל כך חשוב בלהלביש את האדם? דרך אגב, כדי שנהיה מבוררים עד הסוף, הפסוק הזה מדבר בעולם הזה. כותונת האור, באופן פשוט שעליה מדובר, זה זה. זאת כותונת האור, הנה זה זה. הכותונת שלנו מאור. כי הפסוקים, הפסוק הקודם, היו שניהם ערומים, זה בגן עדן. אנחנו בכלל לא בגוף. לכן החלטנו כן לדבר על זה, כי זה בגן עדן, זה לא במציאות שלנו בכלל פה. אחרי שאדם הראשון חוטא, אז א' צריך להלביש את שורש נשמתו ושורש גופו, בכותונת מאור היא גופו הפיזי, וילבישם, אולי תוספת, זה על גבי כותונת האור הזו, צריך עוד לבוש, שהוא אולי הבגדים שלנו, הבד. אז אנחנו הולכים עכשיו לברר, הערב לברר, את סוגיית הבגדים. מה זה בעצם בגדים? וכידוע, שורש בגד, ב' ג' ד' הוא לא לחינם, וכמובן הקשר לבין להיות נקרא לזה בגוד, דהיינו לבוש, לבין להיות חד ושלום בוגד, דהיינו נראה בהמשך מה המשמעות של זה, כנראה שיש קשר, וכל אחד מאיתנו שם לב שהאותיות בלשון הקודש לא מקריות, ולא לחינם האותיות ב' ג' ד' הן אותיות רצופות, כשהאות שחסרה היא כמובן א', לאן נעלמה א'? חוץ מזה, הרב הירש מעריך גם בכמה מקומות, כאן בדף לא היה מקום. האמת שרציתי אולי להוציא קצת יותר מקורות, דברים יותר ארוכים, באמת אולי כמה דפים צריכים לצאת פה. אבל הרב הירש מזכיר בכמה מקומות שיש קרבה משמעותית ביותר בין שורש בגד לשורש פקד. דהיינו, ביגוד ותפקיד. או הדבר שהוא פקוד אצלך, שהוא בעצם התפקיד שלך, ואם אתה לא מגלה את מה שהמפקד, זה לא משחק מילים, זה אמיתי, מה שהמפקד יפקיד בך, אז אתה נפקד. הקדוש ברוך הוא המפקד. הוא יפקיד בתוכנו איזושהי פקודה, שהיא פקודה בתוכנו, זה פקוד בתוכנו. והתפקיד שלנו זה להוציא את אותה פקודה של המפקד. ואם אני לא מוציא את אותה פקודה שהמפקד פקד עליי, אז אני נפקד. אם כן, מה הקשר בין בגד לפקד? טוב, בואו נתחיל. אז אם כן, אנחנו לא נדון היום בסוגיית בגדי כהונה באופן ספציפי, אנחנו נדון בסוגיה המקדימה לה, הקודמת לה, הבסיסית שלה, היסודית שלה, המקורית שלה, שהיא עצם סוגיית הבגדים, ומההקדמה שנלמד היום אפשר להגיע לסוגיית בגדי כהונה. אם כן, כמו שאמרנו, המצב הראשוני של האדם והיותו בגן עדן זה שהוא לא לבוש. אין צורך בלהיות בגוד, אין צורך בלהיות בעל בגדים, כי כנראה אין סיבה או אין חשש שתפגוד. אז לא צריך בגדי. מה המשמעות של המשפט הזה? זה בכלל לא כמו שזה נשמע, זה משהו אחר לגמרי. אומר הרב הירש מקור 4, אנחנו מתחילים. המצב המקורי של הזוג הראשון מתואר כאן בפסוק קצר. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. אומר הרב הירש, אנחנו בגן עדן, לא לשכוח. כל עוד היו ראויים לצלם האלוהים, ברוחם וגם בגופם, כלומר מה שנברא בגן עדן בעצם, זה השורש הרוחני של האדם, שאחר כך יתגלה בעולם שלנו כנשמה, והשורש הגופני של האדם, שמה שיתגלה אחר כך בעולם שלנו כגוף וכל הכוחות, כל כוחות החיים שלו. אבל בשורש הרוחני של הרוח והגוף, כל עוד היו ראויים לצלם האלוהים ברוחם וגם בגופם, כלומר כל עוד שהיינו בגן עדן, אז בעצם גם הנשמה וגם הגוף, גם הרוחני וגם הגופני, גם הרוחני וגם החומרי, שני כוחות החיים האלה עדיין היו טהורים וקדושים ברוחם וגם בגופם. ולכן כמו שהנשמה או הרוח נבראה ממקור אלוהי, כך גם הגוף נברא ממקור אלוהי. וכמו שהנשמה פעלה בגן עדן בדיוק את מה שקדוש ברוך הוא מצפה ממנה, כך הגוף, או שורשו יותר נכון, פעל בדיוק את מה שקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. לכן ויאמר אלוהים יהי נשמה ויהי נשמה, ויאמר אלוהים יהי גוף ויהי גוף, ויאמר אלוהים תעשה הנשמה מה שציוויתי עליה ותעשה הנשמה, יעשה הגוף מה שציוויתי עליו ויעשה הגוף. זה עולם אידיאלי, גן עדן, שורש העולם שלנו. ולכן גם הנשמה, גם הרוח וגם הגוף, הנשמה, נשמת חיים ואפר מן האדמה בשורשם, עדיין היו טהורים וקדושים ברוחם וגם בגופם. דהיינו, הכוחות הרוחניים והגשמיים, שניהם ניתנו להם מידי השם, למען ימלאו בשניהם את יהודם כאדם. יגשים האדם את שאיפתו הרוחנית או גם הגשמית, אולי צריך להוסיף וגם הגשמית, כל עוד לא יעבור את הגבול שהשם קבע לשתיהן, אל לו להתבייש לא בזו ולא בזו. אין אדם להתבייש לא מצד, לא מצד הרוחני שלו ולא מצד הגופני שלו, כי שניהם מגלים, הקודש והחול שבתוכו ושורשם בגן עדן, שניהם מגלים את הממדים האלוהים שהקדוש ברוך הוא בשבילם ברא את אותה, את אותו קודש ואת אותו חול. גופו הטהור של האדם, תראו את המשפט הבא, גופו הטהור של האדם, הגשמיות שקיבלה עול מוסר בגן עדן, אין קדושתם פחותה מקדושת הרוח. הייתי אומר אפילו יותר חריף מזה, החידוש הגדול הוא לא בריאת הרוח, הוא דווקא בריאת הגוף. ועצם זה שהגוף יכול להיות מוסרי בשורשו בגן עדן מקדם. לכן גופו הטהור של האדם, הגשמיות שקיבלה עול מוסר ולא הגשמיות שחטאה והגיעה מגן עדן לעולם הזה וכל מה שאנחנו מכירים לצערנו הרב, אותה גשמיות היא טהורה, הייתי אומר היא החידוש הגדול של בריאת האדם, שהאלוהות יכולה להופיע אפילו בגשמיות, בתנאי שהכל אלוהי, הכל טהור, הכל מוסרי כפי מקורו. לכן אין קדושתם, אין קדושתה של הגשמיות ושל הגוף פחותה מקדושת הרוח. תראו את המשפט הבא, המעלה המוסרית הנדרשת בתורה היא בעיקר מכוונת כלפי הגוף. הרוח ביסודו הוא מוסרי, או ביסודה היא מוסרית. הנשמה ביסודה היא טהורה. אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. הגוף, הייתי חושב שלא. כמה שמלן? שכן. כמה שמלן בא ללמדנו? שכן. שהגוף ביסודו הוא טהור. שהגוף ביסודו הוא קדוש. כמו שהרב אומר בסוף, בסוף אורות ישראל, שבארץ ישראל אפשר לגלות איך שהגוף קדוש ממש כקדושת הנשמה. ולכן לא צריך כל כך להרגיז את הגוף ממוחתו, כלומר אפשר לתת לגוף להיות גוף, כי בבסיסו ובהופעתו הוא קדוש. טוב, כלומר זה ברעיון, זה באידאה, זה בשורש, זה ברוח. לכן המעלה המוסרית הנדרשת בתורה, או הנדרשת על ידי התורה מן האדם, תלויה בעיקרה בקדושת הגוף. לבל נעבור את גבול הקודש, גם בסיפוק תאוות היצר, אנחנו עדיין בגן עדן, אני מזכיר לכולנו, ולבל נבוש מלשון בושה בערוות גופנו, לכן ולא יתבוששו. אך, מי שהאדם משתעבד להנהגת יצרו, אבל אם האדם מאבד את הפרופורציה בין הרוח לחומר, בין הקודש לחול, בין הרוחני לחומרי, בין נשמתו לגופו, ואז לא הערכים האלוהים מניעים את הגוף, אלא הערכים הגופניים חס ושלום משחיתים את הנשמה, אז, אך משאדם משתעבד להנהגת יצרו, אינו משתדל להעלות את החושניות לגבול הקודש, אלא היפוכו של דבר. החושניות הורידה את קדושתו לגבולה, עכשיו שימו לב, כלומר כל זמן שאדם בגן עדן, אז הוא עובד את השם בקודש ובחול, בנשמה ובאפר, ברוח ובחומר, ברוח ובגוף, בסדר גמור. ברגע שהאדם חטא, ונתן מקום חיצוני לגופו, והקדושה לא מתגלה בגופו, וזה לאו דווקא קשור לעניינים של הריות, זה כל מה שהוא יצרי הגוף, זה יכול להיות גם כבוד, ואגו, והגאווה, וחומרנות, וכל מה שהוא חסר את האלוהות, כל מה שהוא חסר את האידיאלים האלוהים, וכדומה. ברגע שהאדם חטא, וירד מאוסולק, מגן עדן לעולם הזה, כי הגוף כנראה כבר לא מסוגל לגלות את אותה קדושה אלוהית שתמונה בשורשו, עכשיו צריך הקדוש ברוך הוא במרכאות, להמציא מנגנון, שתכף נראה מה הוא מילה אחת, מנגנון, שיחזיר את האדם לפרופורציות הנכונות, בין האלוהי שבו לטבעי שבו, בין הרוחני לחומרי. מהו המנגנון הזה? אומר הרב הירש, אבל ברגע שאדם נפל, דהיינו החושניות הורידה את קדושתו לגבולה, אם הוא אדם בריא, יש לו מנגנון אחד מאוד בסיסי, ששומר או עוזר לו להגיע לאיזון הנכון אפילו בעולם הזה, בין אלוהי לטבעי. והוא בושה, גם בושה במובן הנפשי, קוראים לזה ענווה, צניעות, וגם בושה במובן הגופני, בכל המובנים. יצר הבושה, תכונת הבושה, מנגנון הבושה זה הכוח שמשמר את האדם בעולם הזה, אחרי חטאו, ליצור את האיזון היותר מתוקן, היותר נכון, בין נשמתו לגופו. מיד הוא מתבייש בערוות גופו. ועוד פעם, ערוות גופו זה לא דווקא עניינים של הריות, זה כל מה שהוא קשור לממדי החומר שהשתלטו על האדם. רגש זה, רגש הבושה, הייתי אומר, העדינות, הטהרה, הזכות, שנראה בהמשך יותר עמוק מכל מה שאמרנו עכשיו, שבא לידי ביטוי בעצם ביצר הבושה, למשל, יצר הענווה, שהוא שם אצל את האדם בפרופורציה בינו לבין בוראו, האדם לא מחזיק מעצמו מי יודע מה, ברמת הנפש. רגש זה הוא השומר הנאמן של המוסריות. הרב כותב במקומות אחרים, שהאדם שאיבד את בושתו, או החברה שאיבדה את בושתה, היא חברה שהורסת את עצמה. זה אדם שהורס את עצמו. המנגנון הכי בסיסי של ליצור את האיזון מחדש בין אלוהי לטבעי, בין רוח, בין קודש לחול, בין רוחני לחומרי, הוא הבושה הנפשית, הגופנית, השכלית, כל צדדי הבושה וכו'. אם אדם חס ושלום איבד את זה, אז חס ושלום, אז מי יודע מה תהיה התוצאה. לכן אני מרגיש קצת נוח שהתביישתי לדבר על הסוגיה הזאת היום, כי זה יכול להיות לא מובן מה אנחנו רוצים להגיד כאן היום. טוב, אולי תצטרך להתבייש יותר? את צריך לתקן, לעשות תשובה? לא יודע, נקווה שבסוף הדברים, נקווה שהחלטנו נכון. רגש זה, רגש הבושה, רגש הצניעות, רגש הענווה, על כל ביטוייו בעולם שלנו, הוא השומר הנאמן של המוסריות. הוא כל השם שהקדוש ברוך הוא נטע בטבעו של אדם אחרי החטא, הוא כל השם אל האדם ששר ממעלתו. הוא מזהיר את האדם להיות אדון על גופו, עוד פעם, גופו זה לא רק עניינים של הריות, זה כל תחומי החיים של הגוף, ולהישאר אדון על גופו. לא יכול להיות שאתה תשתעבד לכסף, לא יכול להיות שתשתעבד לכבוד, לא יכול להיות שתשתעבד לעולם שלם של יצרים שהוא חסר אלוהות. אני אומר את זה בשיא הפשטות. לא יכול להיות שתהיה חומרני. לא יכול להיות שתהיה אגואיסט. לא יכול להיות שכל הזמן תחפש את כבודך, את מעמדך, את הצלחתך. איפה האלוהי שבך? איפה הכולל שבך? אתה רק חי בתוך עצמך? רגע. זה מה? תכף נראה, תכף נראה. הוא מזהיר את האדם אותו רגע של בושה, להיות אדון על גופו ולהישאר אדון על גופו. למען יתעלה בחירות אל, למען יתעלה בחירות, סליחה, פסיק, אל מעלת יהודו ברוחו וגם בגופו. במקום שעבדה הבושה, עבדה האלוהות. כל עוד לא הורידה החושניות הגופנית, הנפשית וכו'. את האדם ממעלת חירותו התאורה, עדיין הורשו שניהם להיות עירומים, ולא היה להם להתבייש. עכשיו, מה זה קשור למילה בושה? מה זה בושה? מה זה לא התבוששו? אומר הרבי, תראו, נפלא. בוש להתבייש. בושש זה להתעכב, נכון? עם ישראל רואה שמשה לא יורד מההר, בושש משה לרדת מן ההר, עושים את העגל. מה הקשר בין בושה, בין שורש בוש לשורש בשש? בית ובשין, בית שינשין, מה הקשר? אומר רב הירש, בוש להתבייש, ומכאן בושש בלשון פעל, לאחר, בושש לבוא, שימו לב, אנשים ציפו לו, אך הוא לא בא. כלומר, כשאדם בושש מלבוא, מה זאת אומרת? שיש איזושהי ציפייה ממנו, אומנם ציפייה חיצונית, אנשים למשל מחכים לך, ואתה בושש לבוא. דיין, יש איזו ציפייה שאתה תהיה משהו, ואתה לא מבטא את המשהו הזה. זה בדיוק בושה. בושש הוא צורה פעילה, הוא משמעותה להחזיב תוחלת. יש איזו תוחלת, יש איזו מטרה, יש איזשהו ייעוד, ואתה מחזב, אתה מעכב, אתה לא מגלה, אתה לא מופיע. יש כאן חיסרון. ואילו בוש, מלשון להתבייש, בלשון קל, הוא פועל עומד. הוא משמעותו לחוש אכזבה. כשאני מתבייש ממה שהוא, זה אומר שאני חש אכזבה כלפי אותו מה שהוא. דהיינו, ניקח דוגמה מטופשת לחלוטין. ציפיתי לקבל 70 במבחן. קיבלתי 30. שואל אותי חברה, שואל אותי חבר. כמה קיבלת? אני מתבייש להגיד. למה? כי אני חושב שאני שווה במרכאות כפולות ומכופלות מטופשות בריבוע 70. אבל המבחן מגלה לי שאני שווה רק 30. אם כן יש כאן מינוס 40. אם כן אני מאוכזב מעצמי. כלומר, אני חושב שהייתי יכול להיות משהו, אני ראוי להיות משהו ואני לא. אם כן, אדם מתבייש, זה בעצם אדם שמזהה את הפער בין מה שהוא מצפה מעצמו להיות לבין מה שהוא מגלה בפועל. אדם מתבושש מאחר, זה אדם שיש פער בין מה שמצפים ממנו לבין מה שקורה בפועל. כלומר, שורש בשש או בוש, המשותף לשניהם, הוא שאדם המתבייש או המתבושש, זה אדם כזה שמגלה שיש פער בין האידיאל לבין המציאות. בין הרצוי לבין המצוי, ולכן הוא מאוכזב. ולכן הוא מתבייש לגלות את הפער הזה, את האכזבה הזאת. האדם שהוא מספיק כן וישר עם עצמו, אז הוא לא צריך שאחרים יעוררו אצלו את הבושה. הוא מתבייש מעצמו, מתוכו. סיכום, משמעותו לחוש אכזבה לגבי בוש, אך זהו ביסודו רגש הבושה. המתבייש מאוכזב מעצמו. הוא תלה תקוות בעצמו, אך תקוותיו יחזיבו. אם אדם חש שלא השיג את מעלתו ולא הגיע לדרגה הנדרשת ממנו, כי אז הרי הוא מתבייש. ברור, אז שאדם בגן עדן, כשהקודש שבו והחול שבו, האלוהי שבו והטבעי שבו, הנשמה שבו והגוף שבו, שניהם מבטאים את יהודם האלוהי, יש לו ממה להתבייש? יש פער בין רצוי למצוי, בין אידיאל למציאות? לא. המציאות שווה לאידיאל. המצוי מגלה את הרצוי. נפלא. לכן, ולא התבוששו, זה ברור. ברגע שהאדם חוטא, יורד ממדרגתו, מפר את האיזון בין האלוהי לטבעי, אם הוא עדיין לא כחושים, ולא כרגשות, ולא כמוסר, ולא כשכל, ולא כנשמה, אז במקרה הטוב, יש לו רגש בושה, שמברר לו אותו רגש, את הפער בין הרצוי לבין המצוי, לגביו, או לגבי המציאות. ולכן אומר הרב, תראו איזה משפט, הרב הירש, בחסד השם על האדם, הוא נתן בליבו את רגש הבושה. אומר הרב הירש, גלוי וידוע לפניו, לפני ריבונו של עולם, שלא תמיד האדם מתאים ליהודו. מי מאיתנו יכול להעיד? על עצמו, שאצלו אין פער בין רצוי למצוי. שהוא איזה מין מוחלט, שלם, אידיאל. מי יגיד את זה על עצמו? וכי מישהו מאיתנו במרכאות, אין לו מה להתבייש עליו? דהיינו, אין אצלו איזה פער בתחומי חיים מסוימים בין הרצוי לבין המצוי, בין האידאה לבין המציאות, בין האלוהי לטבעי, וכי אין אצלו פערים שהטבעי מכניע את האלוהי, גופנית, נפשית, שכלית וכו', לא משנה באיזה תחומים. לכן הרגש הזה של הבושה, זה המנגנון האלוהי ששומר אלינו לחזור אל האיזון, לחזור אל הסדר, לחזור אל הנורמלי, לחזור באיזושהי מידה בעולם הזה אל משהו בערך או מעין בקטנות גן עדן. זה מין גן עדן קטן. בחסד השם על האדם הוא נתן בליבו את רגש הבושה. גלוי וידוע לפניו, לפני ריבונו של עולם, שלא תמיד האדם מתאים ליעודו. משום כך נטע בו את רגש הבושה. אשרי האדם המתבייש, אשרי האדם הצנוע, אשרי האדם הענוותן, אשרי האדם שיודע את פוטנציאלו ויודע את הפער בין פוטנציאלו לבין המימוש של הפוטנציאל הזה. אשרי האדם הזה. ולכן הוא קצת יסתיר למשל את גופו, הוא ילבש בגדים, עכשיו אנחנו עוברים ללחוץ צניעות ממש, הוא יסתיר את גופו, וזה לא קשור אם הוא לבד או עם אנשים, וזה לא קשור בהקשר העקרוני אם הוא זכר או נקבה. זה עקרוני. אדם מתבייש, זה אדם שיודע שצריך ליצור איזון מדויק בין אלוהי לטבעי, ולכן כמו שאומר המהר"ל, אם הגוף יהיה יותר מדי חשוף, אז הוא יכול יותר מדי להתרשם מהגוף, ולכן צריך קצת להסתיר את הגוף כדי ליצור את האיזון הנכון בין הרוחני לחומרי שבך. זה אדם מתבייש. כנ"ל במידות הנפש. אדם ענוותן, אדם שיודע מה הוא מסוגל, יודע מה הוא השיג מזה, יודע שיש כנראה עוד כמה דברים שצריכים השלמה, ולכן הוא צנוע וענוותן. אבל אדם שאיבד את ענוותנותו, את צניעותו, את בושתו או בושתו, באמת, אני חושב על זה, עכשיו תוך כדי דיבור שאני מדבר, מה שווה אדם כזה? אין לו מנגנון שמסדר אצלו את, 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 את הערכים, את צדדי החיים בצורה מאוזנת, בצורה נכונה. לא צריך להגיע לכותרות של העיתונים. פשוט אדם צריך לחוש את זה בתוכו. עוד פעם, משום כך נטע בו את רגש הבושה, המודיעו תמיד את נחיתות עצמו. כך נעשה האדם אפוטרופוס ושומר לעצמו. הבושה קרובה לענווה ולצניעות. לכן, כמו שאמרנו מקודם, זה לאו דווקא בושה פיזית. שאף אין קרויות בושה. וחז"ל אמרו משפט חמור מאוד, כל מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו בהר סיני. וואו. זה הקריטריון? כן. למה לא תגיד כל מי שלא יודע לצטט אין היה? כל מי שלא יודע את הרב הירש בעל פה? כל מי שלא גמר את השעה 18 פעמים? כל מי שלא מתפעל 15 דקות רצוף בלי הפסקה 18? מזיע בסוף התפילה. לא. כל מי שאין לו בושת פנים. והרב קוק דייק, בשם מקורות קדומים, בושת פנים, לא סתם בושה, בושת פנים, בושה פנימית. לא כלפי חוץ הוא משחק אותה ביישן וענוותן וצנוע, אבל מבפנים הוא מלא אגו וגאווה. הוא ביישן מבפנים, כתכונה, כטבע, כאופי, כסגולה. התכונה הישראלית זה להיות ביישני פנים. ישראל ביישנים, רחמנים, גונם וחסדים. ולכן תמיד בישראל תהיה תכונת הביישנות. המהר"ל קורא לתכונה הזאת תכונת ההתפעלות, אנחנו מתפעלים מריבונו של עולם. ועוד אנחנו מתפעלים, המתבייש הוא תמיד מתפעל כשאני נמצא למשל בפני אדם שגדול ממני ואני מתבייש להביע דעתי בפניו. אז אני מתפעל על ידו, דהיינו אני נפעל על ידו, דהיינו הוא פועל עליי, דהיינו אני סביל כלפיו. אומר המהר"ל, המתבייש הוא האדם המתפעל, הנפעל. אני מאוד מתרשם ממדרגתך ואני שם את עצמי במדרגה נחותה כלפיך, ולכן אני שותק, אין לי מה להגיד אם מדובר למשל על דיבור. לכן תכונתנו היא תכונת הביישנות. היא תכונת הביישנות בכל התחומים, בענווה, בשמירת הגוף, בצניעות הגוף, בלבוש, בכל התחומים. זה אנחנו, זה טבענו. סימן יפה באדם אומרת הגמרא שהוא ביישן. וכמו שאמרנו, זה לא רק סימן יפה, אלא זה הסימן של עם ישראל. חז ושלום, מי שאין לו תכונת בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו בהר סיני, זה דבר חמור ביותר. הענב מכיר שאין הוא מתאים לאידיאל. בו צייר לו את עצמו. אנחנו מתחילים להבין. הבגד, שהוא איזשהו לבוש, שמבטא את תכונת הבושה, הוא מחזיר לעצמנו את האיזון בין האלוהי לטבעי, שהיה כל כך פשוט בגן עדן שבו לא היינו צריכים להתלבש בכל הלבושים, אבל בעולם הזה אנחנו חייבים להתלבש. אם כן, ככל שהאדם הוא יותר חוזר אל האיזון הנכון, או ככל שחברה יותר חוזרת אל האיזון הנכון בניהול לטבעי, היא יותר מתביישת, היא יותר ענוותנית, היא יותר צנועה, היא יותר מבוגדת, היא יותר לבושה. כפשוטו עכשיו, לבוש בגדים, עכשיו בגדים, בגדים, ב' ג' ד', בגדים. וככל שהאדם פחות מתלבש, כמובן, לא צריך ללכת עם כיסוי ראש עד הנחירה עם כל לב. על פי ההלכה, ההלכה קבע, התורה קבע, איפה הגבולות של האלוהי והטבעי, איפה האיזון מופיע, ובזה, זה בעצם הלכות צניעות וכו'. אם אנחנו לא מגלים את תכונת הבושה הזאת, כלומר, אני אגיד את הרגע אחרת מהסוף להתחלה, אם אנחנו לא מתלבשים כמו שצריך, ולא צנועים בנפשנו וענוותנים בנפשנו כמו שצריך, זה מגלה שחסר לנו המנגנון האלוהי לחזור אל האיזון. לכן במחילה, אני מדבר כרגע אל האגף היושב כאן, הלכות צניעות בלבוש, זה לא איזה מין, סליחה שאני מדבר ככה, כן, יש אדם ממין שני, אדם ממין זכר, שהוא חס ושלום איזה חיה טרף, ואני צריכה לסבול בגללו בקיץ, ולכן אני צריכה להתלבש, כי מי יודע מה יקרה? מה יקרה? לא יקרה כלום. מה יקרה? הוא בן אדם נורמלי, זה בסדר. מקווה. אלא, אנחנו צריכים להתלבש מצד עצמנו. זה בכלל לא קשור, גם אם אני אהיה אדם בודד בעולם, באמצע המדבר, בשום מקום, אני צריך להתלבש. ולהתבייש. זאת מידה פנימית, זאת מידה אלוהית, זאת המידה שמאזנת את האלוהי והטבעי. זה, הבגד מחזיר אותנו בעולם הזה כמה שניתן לאיזון הנכון שהיינו בו בגן עדן, בלי בגדים. אבל אדם לא לבוש. בבגדיו הפיזיים ובבגדיו המוסריים, הוא בוגד. במה הוא בוגד? בעצמו. באלוהי שבו. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה יותר מסובכת. ותגיד, ומה קורה עם הבגדים שאנחנו לובשים? אומנם הם בגדים, אבל הם מאוד לא מגלים את תכונת הבושה. במובן, למשל, לא רק הגופני, במובן הנפשי. למשל, בגד שמושך יותר מדי תשומת לב. וזה לא משנה כאן בנקבה לזכר. ושם אותי יותר מדי במרכז, ואיבדתי עוד פעם את האלוהי והטבעי, ואני רוצה שישימו לב אליי, והנה אני פה, ואני הגעתי, ותראו איך אני נראה, וכו'. אז יוצא הפוך על הפוך. שאתה משתמש בבגד, א', מי שלא בוגד את עצמו, או מי שלא מפגיד את עצמו, בוגד. ב', גם אם אתה מפגיד את עצמך, אתה יכול להיות בוגד? אם אתה לא מבין מה המשמעות של הבגד, וממילא אתה לובש בגדים נכונים, גם במובן הפיזי, בגדים כפשוטו מבחינת צניעות הגוף, וגם מבחינת צניעות הנפש. כלומר, הבגד יכול לשמש כלי מאוד בוגדני. אינני בקי בתעשיית הטקסטיל היום בעולם, אבל נראה לי שהרבה מהבגדים המיוצרים היום, אולי אחוז גבוה ביותר מהם, לא ראויים לשמה. הם לא משרתים את המנגנון האלוהי של רגש הבושה ליצור את האיזון הנכון בין אלוהי לטבעי אחרי החטא בגן עדן. הם הפוך. אותם הבגדים הלכאורה מכסים, הם אותם הבגדים המפרים את האיזון בצורה בוטה וחריפה. גם הבגדים כפשוטה, וגם המידות הנפשיות. אני חוזר שוב לקטע האחרון פה. הענב מכיר שאין הוא מתאים לאידיאל. בו צייר לו את עצמו. אנחנו מתקדמים עוד טיפה. שורש בגד קרוב לפקד. הקדוש ברוך הוא הפקיד בי תפקיד. אדם שהוא בעל מנגנון אלוהי של בושה, אז הוא יודע לזהות את תפקידו. אז הוא יודע גם מה נפקד ממנו. אז הוא יודע גם את הפער בין התפקיד לבין מה שנפקד. אז הוא מתחיל לעבוד. אז הוא קודם מחפש מה תפקידי. באיזה בגדים אני צריך להתלבש. רק עוד משפט אחרון. הענב מכיר שאין הוא מתאים לאידיאל בו צייר לו את עצמו. כך הפקיד הקדוש ברוך הוא את האדם בידי עצמו. האדם הוא השומר של עצמו, על ידי מנגנון הבושה. לכל אחד מסר את האידיאל שעל פיו ידון את עצמו. ידיעת האידיאל הוא המצפון, ופסק דינו המחייב של המצפון הוא הבושה. בבקשה. לא נפתח היום את הסוגיה של הבגדים של הכהנים, האידיוט והגדול. נעזוב עכשיו. אנחנו עכשיו עסוקים בעצם סוגיית הבגדים בעולם. בסדר? כן. אישה אוהבת להתקשט, זה חשוב, אבל היא חייבת להתקשט בגבול הגזרה הרעיוני, רוחני, מוסרי, ומה שאנחנו לומדים היום, של הבגד. ואם הבגד הוא בוגד, דהיינו הוא לא בדיוק מבטא באופן מאוזן את האיזון בין האלוהי לטבעי, את תכונת הבושה הזאת, אז הבגד עצמו בוגד ואסור ללבוש אותו. אני לא רוצה להגיד דברים חמורים, אבל יש מקומות מסוימים, הנקראים דתיים ואפילו קוראים להם חרדיים, שהרבנים יוצאים בתקיפות בשצף קצף, על זה שנשים מתלבשות עד קילומטר אחרי הזרת בערך, וכו'. אבל הבגד בצורתו, באופיו, בצבעיו, באדיקותו, מכילה, הוא ממש לא בושה, הוא ממש לא צנוע, הופך בדיוק. אז על פי הכללים של ההלכה הכל בסדר. השרוול עד המרפק, או עד אני לא יודע איפה, והחצאית עד הרצפה, והכל על פי הכללים ההלכתיים של השולחן ערוך. רק לא על פי המגמה שבשבילה נבראו הבגדים. זאת אחת הצעקות שהכי נצעקות בחלק מהציבורים שיש להם בעיה בסיפור הזה, בנושא הזה. אתם יודעות על מה אני מדבר? מה? יודעות. מה? אנחנו יש לנו בעיות יותר של בגידה בנפש, גאווה, אגו. אנחנו יותר מדי מחזיקים מעצמנו במובן של אי בושה, במובן הנפשי. אצל המין הנקבי אולי זה יותר במובן הפיזי. אבל זאת אותה מחלה, שלא נחזיק מעצמנו כי אנחנו זה צדיקים. בסדר? זה מתחיל מכך שאדם קשה לו, אולי הוא לא רוצה, הוא לא מעוניין ליצור את האיזון הנכון בין אלוהי לטבעי. ואז לאדם הרבה פעמים נוח לאבד באופן כזה או אחר את רגש הבושה. נוח לו. הוא מרשה לעצמו לפרוץ גבול. כן.
הענווה זה לא תכונה טבעית לאדם גם כשהוא במצב שהוא מזהה את האלוהי שבו?
זה תכונה טבעית, אבל הוא יכול להתכחש לתכונה הטבעית הזאת. כי לפני החטא לא צריך את זה. לפני החטא אין מה להתבייש. לפני החטא האידיאל והמציאות מתאימים לגמרי. היית בגן עדן פעם? אז איך אתה יכול לשאול שאלות כאלה? לא, אני שואל ברצינות. איך אני ואתה יכולים לשאול שאלות על גן עדן? לא היינו שם. כלומר, אולי היינו, אבל אנחנו לא זוכרים. תינוק יש בו מדרגה דומה. אתה אומר עכשיו דבר מאוד עמוק ומאוד מעניין. שהתינוקות מרגישים פחות צורך להיות לבושים, כי יש להם טהרה עצמית פנימית, שהיא מעין גן עדן קטן. ולכן אצלם, זה לא במובן הנפשי המקולקל או הגופני המקולקל. עד גיל מסוים שכאן מגיעה הלכה ואומרת, חביבי מכאן, ירד את התינוק מגן עדן, הגעת לעולם הזה. עכשיו בעולם הזה, כדי לחזור אל האיזון של גן עדן, באופן יחסי, לך תבגיד את עצמך. בבקשה, ברור. ההפרה
הפיזית היא לא רק בלא ללבוש בגדים בצנות. זה גם איך גדול יש בגדים של אישה או...
הפרת האיזון זה בכל מה שההלכה קבע שהוא הפרת האיזון. למשל, אם מפור עם ההלכה שאדם ימין זכר יכול ללבוש בגדי נקבה, אז זה לא נקרא הפרת האיזון. אבל אם מפור עם ההלכה שגם בפור עם אדם צריך להיות צנוע וענוותן, ולא איזה כוחני ועלים למרות שהוא שתה יין, אז גם זה הלך. ואם יהיה כוחני ועלים שלא שתה יין. שכין את עצמו מהפורים השנה הזאת לפורים שנה הבאה. יש לו שנה להתכונן. בבקשה. לא. תכונת החציפות היא סוגיה בפני עצמה, היא ודאי קשורה גם לזה, אבל כרגע לא נדון בה עכשיו. היא קשורה לזה, אבל זה לא קשור כרגע לנושא הספציפי הזה. זה שאנחנו חצופים זה מנגנון מקביל למנגנון הבושה כדי ליצור איזשהו איזון שהבושה צריכה לבנות בתוכנו משהו והחוצפה צריכה לבנות משהו אחר והמשהו אחר הזה הוא נושא אחר. לא, ממש לא. אם אתה רוצה תראה באורות התורה סוף הפרק שאנחנו כמעט מסיימים אותו היום, פרק י' מחר, מחרתיים, עזרת השם וספר אורות, יש גם פסקה בסוף אורות התחייה סוגיה לחוצפה וגם פסקה באורות התשובה על זה הרב מדבר הרבה מקומות על סוגיית החוצפה. שם זה מכיוון אחר. טוב, אפשר להתקדם? בבקשה. למה צריכה להחצין את עצמך? את באה לפגישה. אז בי עבודה. בעבודה אנחנו צריכים להחצין את עצמנו. אז אני עכשיו לוקח דוגמה יותר קשה. את באה לפגישה. פגישה ראשונה. את צריכה להחצין את עצמך? לא. עומדים מול המראה רק 18 שעות וחצי. וזהו. מה יש להחצין שאני בא לפגישה? אני בא עם עצמי. מה, אני אבוא עם הצברון? ככה? מה? אני לא מבין. מה? אני בא עם עצמי. דרך אגב, אם זה לא יתגלה בפגישה הראשונה, אני מעדכן אותך. תתגלה בפגישה השנייה. ואם לא לפני החתונה, אחרי החתונה, ואז זה הרבה יותר מסוכן. אז כדאי שתתגלה בפגישה הראשונה. זה לא מצחיק. לכן אני לא מבין את הסוגיה, אז מה זה להחצין את עצמי? אני בא עם כל מה שאני, יודע את יתרונותיי, יודע את חסרונותיי, מלא הכרת עצמי וערך עצמי, מלא בושה ביחד עם זה. מה זה קשור אחד לשני? זה שהחברה איבדה באופן מלא או חלקי את מנגנון הבושה, זה הצודקת, בדיוק כשאנחנו אנחנו מדברים על הסוגיה הזאת, למרות אי הנעימות לדבר על זה בהקשרים מסוימים. נכון, בדיוק בגלל זה אנחנו מדברים על זה, כי החברה המודרנית איבדה את המנגנון האלוהי הבסיסי, שמכוחו האדם והחברה יכולים לתפקד, בצורה בריאה. איבדנו את הבושה. איפה הבושה? פעם הסטיקר, לא? איפה הבושה? דרך אגב, סתם דוגמה. אדם נוסע ברכב, שלא נדע. נתקע באמצע. מה עושה אדם מצוי? עוצר. מה עושה שלב ב'? פותח מקסה מנוע, שלב ג', מתחיל להתעסק. מתחיל להתעסק עם החוטים. מה אתה מתעסק? אתה מכונאי רכב, קיבלת הסמכה? אמא מצויה, אמא מצויה בבית, איזה תינוק יש לו איזה... או ילד יש לו איזה... סטייה מהסדר הרפואי הבריאותי הפיזי שלו. מה עושה אמא מצויה? פותחת את בית המרקחת הפרטי בבית ומתחילה להוציא. זה ממש משל השחל והכוזרי, השחל והכוזרי. מה זה הגאווה הזאת? אני לא יודע מה קורה מתחת למכסה מנוע. תזמין שגריר, יטפל לך בעניינים. אני לא יודע מה קורה אצלי בבית המרקחת ומה קורה עכשיו אצל הילד הזה. בוא נשאל רופא, נשאל אחות. למה אנחנו חושבים שיש לנו פתרונות לכל הבעיות? איפה הבושה? זה הרבה יותר מורכב. היום, לא יודע אם אני צודק מה ששמעתי, הייתי היום בנסיעה איזה רבע שעה, שמעתי, היום 20 שנה לבגין? היום, היום הזה. היום 20 שנה למנחם בגין, זכרונו לברכה. היום ההזכרה. אז חלק מהתוכנית ששמעתי, כמה דקות, היה להפצצת הכור בעיראק. אז אחרי שהופצץ הכור, אז בגין דיבר. שמעו מה הוא דיבר. לא יאומן. איזו ענווה, איזו בושה. שנתיים בגין מסתובב עם ההתלבטות. כולל כל שריו, שנתיים. האם להפציץ את הכור או לא. איזו ענווה, ואחרי זה הוא מסביר למה. אומר, אני פוגש ילדים ברחוב. אני שואל אותם, פסוק לי פסוקך. איזה בגין זה. פסוק לי פסוקך זה מסכת מגילה. מגילת אסתר. ואני רואה את הילדים האלה, ופתאום ככה הוא אומר בתמימות, פתאום אני נזכר שיש עיראק ויש לה פצצה גרעינית, ומי יודע מילדים האלה מה הייתם עוד 5 שנים. הכל בתמימות בגינית כזאת. מדהים. איזו בושה, איזו ענווה. כולם זוכרים את הבית של בגין. בית פשוט וצנוע, קטן. איפה הבושה? איפה העדינות? איפה הענווה? זאת שאלה, לכן אני חוזר למה שאת שואלת. למה אני מרגיש שכשאני בא למפגש עם אנשים שלא מכירים אותי, נקודת המוצא הבסיסית שלי זה איך אני עושה עליהם הכי הרבה רושם במינימום זמן? למה? מה זה הרושם הזה? תביא את עצמך. זהו, מה צריך יותר? תביא את עצמך עם כל יתרונותיך, וגם בינינו, יש לך כמה חסרונות גם, אז מה? כולנו מלאים חסרונות, מה הבעיה? אני אומר להיות אתה. תגיד לי, יש לך זיפי זקן עכשיו? אתה שלם עם הזיפים האלה? אתה תבוא לפגישה עם הזיפים האלה? יפה, לא תתגלח. וגם לא תגדל זקן כדי להראות עצמך איזה רבה. מצוין. טוב מאוד. אבל יש כאלה שיעמדו ויתגלחו ויסדרו שרה בית שמונה ויחליפו משקפיים ויסדרו את הפן של המכנסיים וילמדו כמה משפטים באנגלית, יעני גומרים אנגלית. מה אתם צוחקים? זה תרבות. זו תרבות. זה לא כמו קומיקס מה שאני עושה עכשיו, זו תרבות. זו תרבות מייחצנת, צבועה, חסרת בושה, חסרת ענווה, חסרת אמת. לא עם ישראל, אומות העולם. זו תרבות שלמה. אדם שמתלבש ממקום של בושה, פיזית עכשיו אני מדבר, אדם שלבוש פיזית ממקום של בושה, זה כנראה גם אדם שנפשו, היא נפשו, היא נפש בישנית. והערכה ואידיאליו, נקווה שיש באמת, יש בתוכם איזה איזון. ואדם, בדרך כלל, לא רוצה לכלול הכללות, להכליל. אדם שלא מתלבש כראוי, על פי הכללים הנכונים, יש לעיין מה קורה בנפשו. שיעיין עם עצמו, אנחנו לא מבקר המדינה פה. יעיין באיזון הפנימי שיש בתוכו. תצאו, בואו נצא מהעולם ההלכתי שנראה לנו לפעמים קר, כפו, חס ושלום ולא רלוונטי. בואו ניגע ביסוד, ואני אומר עוד פעם, בעיקר לצד הזה שיושב פה, צריך לשים לב שהבגדים שאנחנו לובשים גם אם יהיו על פי כללי ההלכה, האם הם יהיו באמת בישניים, האם הם יהיו צנועים, האם הם יהיו ענוותנים, האם יגלו את המגמה שבשבילה הומצא הבגד, האם הם יהיו כותונת האור והלבוש שהקדוש ברוך הוא בשבילו אחרי החטא ילביש אותנו אותם? זאת השאלה, כן. אם את מתפדחת, אל תשאלה.
אני בנאדם ממש לא ביישן. לא, ממש לא.
ביישן זה לא אומר שאת לא אסרטיבית. מה זה לא ביישן? רגע, 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 אכן אמרתי, רגע, שנייה, 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 שנייה. זה שאני ביישן זה לא אומר שאני איזה דחליל, מצ'וקמק, חסר אישיות. מה זה קשור? זה שאני ביישן זה יכול להיות שאני אסרטיבי לגמרי. יכול להיות שיש לי כוח פעילות ואני לוקח אחריות, זה ביישנות פנימית. ביישנות פנימית, עצמית, הפוך, העוז והענווה לחי העולמים. משה רבנו, איש משה ענף מאוד, הוא אדם ששינה הכי הרבה פני ההיסטוריה. בושה זה, אני אמרתי בעברית של היום, בושה זה המנגנון לאזן את האלוהי והטבעי, וזה לא סותר בכלל את האסרטיביות, את הדינמיות, את החברתיות, את לקיחת האחריות, לקיחת היוזמה, לשנות את העולם. תגידי, אני העומד כאן, אני הקטן, ביישן או לא? נראה לך שלא. אתה יודעת איזה ביישן אני? במובן של העיתון, לא במובן של, הלוואי שבמובן של השיעור הזה. כולנו צריכים עבודה. אבל במובן של ה... אני, כשהייתי ילד, הייתי מתבייש להצביע בכיתה. כשהגיע התור שלי להצביע, הייתי בורח לשירותים. היו מורים בבית הספר שהיו עוברים אחד אחד לפי הסדר. שניים לפניי, אני הייתי בורח לשירותים. הייתי מתבייש לדבר. אבל אני מדבר אל עצמי, מה זה קשור אחד לשני? זה שהאדם לוקח אחריות, יש לו יכולת. מה זה קשור לזה שהוא ביישן? את יודעת לזהות מצוין. האם האדם שלוקח אחריות והוא אסרטיבי ואפילו מנהיג, האם האדם הזה הוא ביישן מבפנים או שהאדם הזה מלא גאווה מבפנים? האם הוא מלא ענווה מבפנים או מלא גאווה מבפנים? את יודעת לזהות את זה?
למה?
את יודעת לזהות את זה? לא. אתם יודעים לזהות את זה? אפשר להתחיל לזהות את זה. ככל שאדם יותר בבית המדרש, נקווה, הוא יותר בונה בתוכו, הוא יותר בונה, זה לא גאווה להגיד כן. הוא יותר בונה בתוכו את מידת הביישנות ותביעת העין הפנימית, ולכן הוא יכול לזהות, האם זה בא במקום גם אצלו, גם נקווה שלו כלפי אחרי, אבל הוא יכול לזהות את זה. מה זה קשור אחד לשני, אין שום קשר.
אז לא, אבל באמת רוצה להבין מה זה אומר להיות ביישן.
בהקשר של השיעור הזה?
כן.
ליצור איזון בין אלוהי לטבעי. זה מתבטא בכל הביטויים של ההתנהגות, הלבוש, וכל הופעות החיים שלנו. יש לך חברות טובות? בהקשר של השיעור הזה יגידו שאת ביישנית או לא? בהקשר של השיעור הזה יגידו שאת ביישנית?
לא,
לא יודעת. טוב, תחשיבי על זה, תשאלי אותה. כן. אם מה?
כן.
למה לאישה יש... טוב, זה סוגי הפני עצמה שאני לא רוצה לפתוח אותה היום. כל אחת תיקח לעצמה את המחשבות שלה עם העניין הזה. כן, אסף. הבגד, גם אם הוא צנוע על פי ההלכה, להלכה יש כידוע את רוח ההלכה, ויכול מאוד להיות שהוא ממש לא צנוע, הבגד הזה. הנה חינמי. לכן אני אומר, אדם שהוא בולט יתר, הנה, הוא עוזר לך פה, את שומעת? אדם שמחפש בולטות יתר בחברה, זה אדם לא צנוע. זה לא סותר את זה שהאדם הזה יכול להיות ראש ממשלה. מה זה קשור? הוא ראש ממשלה והוא צנוע. מה זה קשור? הוא רמטכ"ל והוא צנוע. הוא מנהיג ציבור והוא צנוע, הוא שליח ציבור והוא צנוע. מה? לא, זה נכון, אבל זה לא המיקוד של היום. המיקוד של היום זה שאדם יודע את הפער שיש בין האידיאל הפוטנציאלי שלו לבין המציאות שכרגע יוצאת אל הפועל, ולכן הוא יודע שיש לו עוד מה לתקן, ולכן הוא לא מחזיק מעצמו יותר מדי, למרות שהוא לוקח אחריות. אין סתירה, אין סתירה. ההגדרה הזאת היא הגדרה טובה. אדם שמחפש להיות בולט יתר, בולטות יתר, זאת בעיה. קוראים לזה בלשון עברית מודרנית, אדם שמחפש נוכחות. הוא צריך להיות נוכח בכל סיטואציה. את מכירה את האנשים האלה? שהם צריכים להיות נוכחים בכל מצב. דיינו שירגישו שאני פה. מה? אם זה אופי, שיעשה תשובה. אמרתי לאדם אחד, אתה יותר מדי נוכח. אתה מהיום, 5 פעמים ביום, כשאתה רוצה לדבר במעמד חברתי, אתה עובד על עצמך לשתוק. אמר לי, אין שום בעיה. אחרי יומיים בא, אמר, אני לא יכול. אמרתי לו, היא גופה, לא יכול 5, 3 פעמים. זאת העבודה שלך עם עצמך עכשיו. במקום שאתה בו, אתה רוצה להביא את עצמך לידי ביטוי, כבוד אלוהים, אסתר דבר. אסתר. תסתיר את עצמך קצת. למה? כי הם 2.5 מטר?
לא.
בסדר. זה לא בבחירתם. מה זה מהצבע שלהם הם בולטים? שיגידו את הדברים החכמים, אבל שלא יהיו בולטי יתר. תראי, אתן בנות וגם הבנים, אפשר לדבר איתכם בגובה העיניים, נכון? אתם כבר מבינים עניין. אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו לא ילדים ב-18. את יודעת, או בני 15, אבל אנחנו יודעים שאדם בחברה שתופס יותר מדי נוכחות, ככל שהחברה, מה שנקרא, מתבגרת, היא... עצור. אנשים מזהים את זה, ומתרחקים מזה. בולטות יתר זה לא רק שזה נגד רצון השם. החברה במנגנון הפנימי שלה, בין אם היא מודעת לו, בין אם לא, של אותו רגש בושה, היא לא אגיד דוחה את זה, אבל היא מתרחקת מזה. מה זה בולטות היתר הזאת? אדם שיש לו בעיה בתחום הזה, א', שילך לעבוד על עצמו, ב', יכול להיות שהוא צריך עזרה מקצועית בזה, ג', שיקח את העסק הזה ברצינות, זו סוגיה מאוד חשובה, זאת סוגיה אלוהית, זה האיזון. טוב, בואו נתקדם. בואו נדלג על מקור 5, למרות שהוא מאוד חשוב. הייתי אולי קורא רק את הסוף. תסתכלו רגע בסוף 5. שורה האחרונה למטה. אולי שתי שורות מהסוף למטה. בכוח החירות של טבעו האלוהי, שיכוון את כוחות החיים הטבעיים שלו, יקיים האדם את יהודו האלוהי הנעלה. משום כך כל השם מדבר אליו, ואין הוא מדבר מתוכו. הרב כאן אומר שמה שיוצר, אם אפשר לומר, מה שמבדיל בין אדם, הרב הירש כותב כאן, שמה שמבדיל בין אדם לבהמה, זה שאצל הבהמה המנגנון האלוהי, כלומר הרצון האלוהי מופיע על ידי אינסטינקט כידוע. מה שאין כן אצל האדם זה חייב לבוא מתוך תודעה. אז אצל הבהמה זה מדבר מתוכה. מה שאין כן אצל האדם זה חייב לבוא מתוך בחירה, מתוך תודעה. אולי לא כדי לפספס את זה, בואו נקרא את זה. 5. הניגוד לבהמה הוא אבן הבוחן בתיבחן מוסריות האדם. חוכמת הבהמה פיתתה את אדם הראשון, חוכמת הנחש, לסור מדרך המצווה או המצווה. וחוכמת הבהמה יד היום הזה הם לכל חטאת. קורות החטא הראשון הן קורות כל החטאים. נעזוב כרגע את המשפטים האלה. הבהמה היא באמת כאלוהים יודע טוב ורע. איך יודע טוב ורע? איך הפיל יודע להיות פיל? תשובה? אינסטינקט. בקרבה שוכן האינסטינקט, והוא בשבילה כל השם הוא רצונו. היא לא צריכה ביגוד חיצוני. היא לא צריכה איזון חיצוני. היא לא צריכה איזון של בחירה ותודעה והכרה שכלית. האיזון הזה נמצא בתוכה, מעצם היותה, מה שהיא. רק על פיו היא פועלת, בקרבה, סליחה, שוכן האינסטינקט, והוא בשבילה כל השם הוא רצונו. רק על פיו היא פועלת ורק על פיו היא יכולה לפעול. הוא בשבילה ההנהגה האלוהית הנוהגת בתוכה. מה שהיא עושה על פיו, הנה זה טוב. ומה שהוא יניינה מעשות, האינסטינקט, הנה זה רע. הבהמה לא תשגה, יש לה רק טבע אחד שלא היא חייבת לציית, זה האינסטינקט שלה, ולכן היא לא צריכה ללבוש בגדים במרכאות. לא, כן, לכן זה קצת מוזר שהם מלבישים בעלי חיים בגדים. כן, זה מאוד מעניין לראות הרבה פעמים שדווקא אנשים בלתי מלובשים מלבישים את הבגדים. לחיות. זה מאוד מעניין. לא כן האדם. זה מצחיק, אה? עצוב מאוד. כלומר, אותו אינסטינקט של להיות לבוש משפריז אצלך על, על החיה שיכולה להיות לא לבושה. אבל אתה שצריך להתלבש, מרשה לעצמך. הלאה. לא כן האדם. עליו לבחור בטוב ולסור מן הרע. תוך בחירה חופשית ותודעת החובה. זאת הכרה שכלית ובחירה חופשית. גם בבואו לספק את רצונו הגשמי, אל יימשך אחרי פיתויי חושה ולבקש לעשות את חובתו. גם בשעת הנאה גשמית שיכול ליהנות ממנה, יפעל בחירות מוסרית. לעולם אל יהיה האדם כבהמה. משום כך יש בקרבו כוחות אלוהים בצד רצונות גשמיים. לבהמה אין את מנגנון הבושה, לאדם יש. מנגנון הבושה, תכף נראה, הוא מעורר את האדם. אבל מה הם הכללים? איפה הכללים נמצאים? מנגנון הבושה הוא מעורר את המצפן הבסיסי הזה. מה ייתן את גבולות הגזרה? השכל. איזה שכל? של התורה, אם אנחנו עם ישראל. תכף נראה. הכרח הוא שיצרו יתנגד לטוב, יימשך אחרי הרע. רק כך יבחר בטוב ויסור מן הרע, למרות החושניות ולא מתוך חושניות. בכוח החירות של טבעו האלוהי, בניגוד לבהמה, יקיים את יהודו האלוהי הנעלה. משום כך כל השם מדבר אליו, ואין הוא מדבר מתוכו. עכשיו המשפט זה יותר ברור. כל השם יגיד לו מה טוב ומה רע, ויצרו יתנגד לכל הזה. כל עוד הוא עצמאי ואין לו הדרכה. תראו איזה משפט. כל השם, אני קורא את כל זה בשביל המשפטים הבאים. כל השם הפועם באדם, המצפון, ששלוחו הוא הבושה, רק יזהיר את האדם דרך כלל לבחור בטוב ולסור מן הרע. אבל מה יקרה טוב ומה יקרה רע? פה אני לא יכול לסמוך על המצפון ועל הבושה. פה אני צריך את הכללים. אז אם אני אדם גוי, אז שבע מצוות בני נוח. יש לי שכל הגיוני. אם אני ישראל, יש לי תרג מצוות. אז עוד פעם, כל השם הפועם באדם, המצפון, ששלוחו הוא הבושה, רק יזהיר את האדם דרך כלל לבחור בטוב ולסור מן הרע. אך מפי השם יוגד לו מהו הטוב והרע. הבושה היא המנגנון המעורר, אבל איפה גבולות הגזרה נמצאים? את זה יגיד לי כבר השכל האלוהי. אחרי החטא, האדם צריך להתלבש. שש. בפעם השנייה, פסוק שלוש, ויעש השם אלוהים, פסוק במקור שלוש, ויעש השם אלוהים לאדם ולשתו כותנות אור, זאת הפעם השנייה אחרי החגורות. בפעם השנייה נזכר כאן הלבוש כמתנת פרידה מגן עדן, הבגדים. אך כאן הוא מושלם יותר. תחילה נזכרו רק חגורות, לחסות בשר הרווח, בינתיים נגזרה גזרה על האדם, והצורך בלבוש נתחזק. הייתי אומר כאן הרב הירש מלמד אותנו עוד עיקרון, יותר חשוב, עוד עיקרון לא פחות חשוב, שככל שהממד הגשמי שבמציאות תופס יותר מקום, יותר בולטות, יותר חשיבות, ככה האדם צריך יותר לשים לב לכיסויים שהוא צריך לחסות את עצמו, ללבושים שהוא צריך להתלבש, לענבה ולבושה שצריכה להופיע דרכו. אז בהתחלה הספיקה חגורה. אחר כך כבר האדמה כוללה וכו', אז כבר אי אפשר להסתפק בחגורה. צריך להתלבש כל הגוף. אז בהתחלה החגורות כיסו רק את בשר הרווח. בינתיים מגזרה גזרה על האדם והצורך בלבוש נתחזק. שכן האדמה נתכללה. ופגיע הטבע, הטבע אין הכוונה כאן צונמי וכדומה, רעידת אדמה הרגש, אלא פגיע הטבע הכוונה הפגעים של החול, של החומר. ופגיע הטבע נתרבו. הלבוש מקבל לפה משמעות כפולה. הרב כותב, הרב קוק כותב באחד המקומות, כמה מקומות, באחד המקומות רציתי להכניס, אבל לא היה מקום בדף, שאדם יכול להבין את הלבוש בכמה רמות. רמה ראשונה, שהלבוש זה הגנה מהקור. האדם צריך להתלבש כדי להגן את עצמו מהקור. רמה יותר מתקדמת, שהלבוש הוא לא רק הגנה מהקור, הלבוש הוא מגלה את המדרגה המוסרית של האדם. זה מדרגה אחרת לגמרי. אין לנו נגד, אין לנו משהו נגד הגנה מהקור, אבל שזה יגלה את המדרגה המוסרית של האדם. אומר הרב, בין ההגנה מהקור למדרגה המוסרית, יש את המדרגה האמצעית של הלבוש, שהוא האסתטיקה. היום לצערנו הרב, האסתטיקה הפכה לדבר הכי חשוב בבגד. גם אם היא באה על חשבון הגנה מהקור, זה משהו עזוי. וגם אם היא לא מוסרית. בטח בחורף. סירות נפש. על האסתטיקה. מכוח האסתטיקה, מהכבוד אשר אנחנו נותנים לאסתטיקה, אנחנו מוכנים לקפוא מקור ולהיות לא מוסרי. אומר הרב, הלבוש הוא לא רק הגנה מקור. ב' הוא לא רק אסתטיקה. הוא מדרגה מוסרית. ליצור איזון נכון, לחזור אל גן עדן באופן יחסי. לכן הלבוש מקבל לפה משמעות כפולה, לפי הרב משולשת. לחסות בשר ערווה ולהגן מפני פגעי הטבע. אולם הלבוש, עכשיו אנחנו מתחילים להבין איזה פילי פלאות. אני פעם ראשונה רואה פירוש כזה. ויעס השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור. אין לקדוש ברוך הוא במה להשיג את עצמו חוץ מלהלביש את האדם בכותנת אור ואולי אפילו בבגדים, אחר כך בהלבישם. תגיד לאדם הראשון, לך לחנות, תקנה בגדים. מה זה העניין הזה? למה כבר הוא צריך להלביש אותו? אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לאדם הראשון, למרות שאתה חטאת וגורשת מגן עדן, שם לא היית צריך להתלבש, עכשיו אתה בעולם הזה. אני עוזר לך להלביש אותך, אני מלביש אותך. אתה רוצה לגלות אותי, תתלבש. אני הראשון שעוזר לך להתלבש. פילי פלאות. תראו איזה משפט, המשפט הבא. אולם הלבוש ניתן מידי השם אלוהים, ויעש השם אלוהים. ויש לו אפול הלבוש משמעות קדושה. זה לא רק הגנה מהקור, וכי הקדוש ברוך הוא עכשיו הוא איזה תנור חימום. הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את מדרגת המוסר שאדם יכול להגיע אליה אפילו בעולם הזה. לכן חשוב שהקדוש ברוך הוא ילביש את האדם. בשתי בחינותיו הלבוש של הבגד הוא מחנך את האדם למען ישוב למעלתו הראשונה. הוא מכסה את ערוות הגוף, א' וב', וכך מזהיר את האדם לשלוט בגופו. הבגד זה בית אב, הבגד זה תמצית, זה נקודת גרעין לכל המבט של האדם על החיים, לכל האיזונים בין האלוהי לטבעי שלו, בחיים שלו, או לחברה. וכן היה צורך מיוחד בעזרה זו, אחרי שגם הרוח נשתעבדה לצורכי הגוף, בזה התפך תאכל לחם, טוב זו כבר נקודה אחרת, לא נתעכב בה עכשיו. והלבוש מגן מפני פגעי הטבע, וכך מזכיר לאדם שירד מעלתו וטרם חזר אליה. הנה הוא נברא בלא לבוש. שלום של גן עדן היה נתון בינו לבין הטבע, סובב אותו. החטא אחרי החטא זה הוא זקוק ללבוש. והלבוש יזכיר לו שכל עוד עליו להתבייש בגופו, הרי עדיין לא חזר לגן עדן. ועדיין האדמה ארורה. איזה יופי, וכך נסיים. על פי זה נבין את דברי רבי מאיר. רבי מאיר, שלא יכלו חכמים לרדת לסוף דעתו. על הפסוק שנאמר, ויעש להם כותנות אור, ויעש השם אלוהים. לאדם ולאשתו כותנות אור, בתורתו של רבי מאיר אומר המדרש כתוב, כותנות אור, באלף. לכאורה זה נראה ההפך הגמור. אור זה אור, חומרי, גשמי, ואור באלף זה רוחני. אז רבי מאיר, מה אתה רוצה להגיד פה? אז בדרך כלל מסבירים שבעומק האור יש אור באלף. כלומר, בעומק האור בעין יש אור באלף. בעומק הגשמי יש רוחני. לפי הפירוש הזה של הרב הירש, פילי פלאות. האור הגשמי שהקדוש ברוך הוא הלביש אותך ועל גביו הלבוש הוא הלביש על גבי האור הגשמי הזה הוא האור באלף שיאפשר לך לחזור אל היחס הנכון בין אלוהי לטבעי האור אני איבדתי את העין האור הוא האור זה האור ואדם שלא שומר על הבגד כדי לגלות את האור אז הוא בוגד על פי זה נבין את דברי רבי מאיר שקרא ללבוש זה כותנות אור. ועל פי זה נבין את דבריהם של אחרים. הנה, קצת נגיע לפרשה שלנו. שקראו לבגדים שקראו לו בגדי כהונה. הקדוש ברוך הוא הלביש את האדם הראשון בגדי כהונה. נא לראות, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, מהם בגדי כהונה יותר מפורט. שבהם היו הבכורות משתמשים בעבודתם, והאדם הראשון הוא בחינת בכור, שכן תפקיד הלבוש להאיר את עינינו ולקדש אותנו ככהני השם. ומכאן המשמעות המיוחדת של הבגד. ועוד, ומכאן משמעותו הסמלית של הבגד כדרך שהיא מתגלה בבגדי כהונה. סיכום, שש. שבע בעצם. שש, שתיים, ראיתם? שבע. פקד קרוב לבגד. להלביש אדם בלבוש חיצוני מתאים. לתת לו תפקיד, מכאן לתת לו משרה. לספק לו חוג, חוג הכוונה מחוגה, מעגל. בו יוכל לפתח את אישיותו כפי שהיא באמת, ולא כפי שהוא רוצה להחצין את עצמו, החברה מצפה ממנו להחצין את עצמו. המשרה היא לבושו הרוחני. וכך גם להפך. הלבוש הוא ביטוי סמלי למשרה. וכהן מחוסר בגדים פסול לעבודה. למה כהן מחוסר בגדים פסול לעבודה? ולא רק פסול לעבודה לך המיטה. כי בגדי הכהונה מבטאים את התכונה של הכהנים ועבודת הכהונה. אז מה שייך לעבוד בלי בגדים? זה ביטוי של תכונה, זה ביטוי של תפקיד. אז מה נאחל לעצמנו? שאלה קטנה, בבקשה. האור שהקדוש ברוך הוא ילביש אותנו, שזה א' האור ובית הבגדים, זה המנגנון האלוהי לגלות את האור באלף. אחרי החטא, ברור. אחרי החטא, לפני החטא היינו בגן עדן, בלי אור בעין ובלי בגדים, בבית. התכוונתי בלי בגדים, בד, התכוונתי. אז מה? צלע זה צד, צלע זה לא צלע, צלע. צלע זה צד בלשון התורה, הוא לצלע המשכן, צד המשכן. בבקשה. האוכלוסייה הערבית, אנשים שם ממש תנועות, באוכלוסייה הערבית, הרי אני להתקן אותך, שיש צניעות יתר שבאה לידי פריצות יתר. ודאי לחכים הברמיזה. צניעות היתר, כלומר, כשהאדם מכסה יותר מדי את מה שהוא לא צריך לחסות, אז כמו כל דבר בטבע, שאתה מאבד את היחס, מאבד את הסדר, כל כוח הוצא את זה לפועל, כשאתה מסתיר יותר מדי את הגשמי, הגשמי יתפרץ, וכשהוא יתפרץ, אז הוא יתפרץ כמו אצל הערבים. ואחרי אני אומר שוב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לא צריך לחסות הנחיריים עם כיסוי הראש. זה ברצינות. זה עצוב, זה לא מצחיק. מה נאחל לעצמנו? להתלבש. להיות לבושים בבגדים הנכונים, בתפקידים הנכונים, באיזונים הנכונים, ולא חס ושלום לבגוד. נזכה להתלבש נכון.